ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד ומאוהל, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם. אז רבותינו דרשו, מה זה אדם כי יקריב מכם? בטח שהאדם מקריב, כי יש מישהו אחר מחוץ לבן אדם, שיש לו כל מיני פעולות, ויודע להקריב קורבנות. השלטון בעולם הזה נמצא בידי בני אדם, לא משנה שהם לא יודעים לשלוט ולא, ומקלקלים בשלטון שלהם, אבל השלטון הוא בידי האדם, בטח אדם. זו שאלה אחת. עוד שאלה, למה כתוב אדם? היה אומר איש, בהרבה מקומות ראינו שהוא מכנה את האדם בשם איש, בעיקר כשהוא עושה תשובה, אם מתנהג כמו שצריך, נקרא בשם איש. למה דווקא אדם? אומרים רבותינו, אדם זה שם מיוחד, תואר מיוחד ואיש צדיק. איפה ראינו שאדם זה נקרא צדיק? שלמה המלך עליו השלום אמר בקהלת, ומי יודע, רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. זאת אומרת, שלמה המלך בקהלת אומר, האדם הוא מורכב מגוף ומנשמה. הגוף שלו נקרא רוח בהמה. והנשמה היא נשמה אלקית. אז איך אתה תדע מה האדם, מה גובר אצלו, הנשמה או הגוף? אז תראה אם הוא תמיד שואף לעלות למעלה, להתנהג בעניינים רוחניים, מוותר לפעמים על דברים גשמיים לטובת עניינים רוחניים, זה נקרא אדם, זה אפשר לקרוא אותו אדם. אבל אם הוא מוותר על דברים רוחניים והולך ומשתעבד לדברים גשמיים, זה בהמה, אצלו רוח בהמה. וכך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, ומותר האדם מן הבהמה עין, לבד הנשמה הטהורה. שמי שיש לו נשמה טהורה, הוא מרגיש את זה וחש את זה כל רגע, שיש לו נשמה טהורה, והוא צריך לעבוד את הבורא. והוא בא לכאן לעולם הזה לא בשביל עניינים גשמיים, אלא בעיקר כדי לזכות בחיי העולם הבא. אז למה הוא ירד לפה? כדי לזכות אחרים, וכדי לזכות את גופו גם כן, וכדי שמהחומר יעשה צורה. זה ראוי לקרוא אותו אדם. ולכן התורה אומרת, אדם כי יקריב מכם. עוד דבר יש כאן באדם, ידוע שאי אפשר לעשות מצוות עם עבירות ביחד. אפילו שאי אפשר, עושים האנשים, אבל זה לא נקרא מצווה. אין תועלת מזה שאדם ממשיך עם אותם מעשים מקולקלים ועקומים שלו, הוא עושה גם מצוות, והוא חושב שהוא מחפר זה כנגד זה, מקזז, מקזזים לו בשמיים. או אם חלילה הוא גונב וגוזל והכסף שלו לא כשר, הוא הולך נותן מזה צדקה. ראינו שזה יותר גרוע. בוצע ברך נעץ השם, זה לא זה. וכבר במדרש הביא שם משל על אדם שהלך בדרך, היה ליסטים מזוין, והיה עומד, כל מי שהיה עובר בדרך היה חומס אותו. ושנים רבות הטיל אימה שם על כל עובר ושם. ופעם אחת עבר משם, האיש היה גובה מס של המלך, פקיד המס, וגם אותו הוא גזל, והוא רצה גם להרוג אותו. ואחרי זה, כשהוא בא להרוג אותו, לקח ממנו גם את חפציו האישיים. אמר לו אותו הפקיד, תראה, אם אתה תעזוב אותי בחיים, תשאיר לי את החפצים שלי לפחות, כשפעם אתה תהיה בצרה, תתפס כי סוף גנב לתליה, אני אבוא לבית המשפט, אני אליצה, אני אציל אותך. אז אמר לו בסדר, שחרר אותו. ועברו כמה שנים, נתפס האיש הזה, הגנב הזה, וכך אומר המדרש, נתפס הגנב, הביאו אותו לבית הדין. בא אותו אדם שהעיד עליו, בא ואמר, כבוד השופט, אני מעיד שהאיש הזה הוא איש טוב. מה איש טוב? זה פעם אני עברתי והוא גזל אותי, לקח את כל הכסף של הממשלה והכסף שלי, ורק השאיר לי את החפצים האישיים, והנה הם מוצג משפטי מספר 8, מספר 10, מספר 12. אמר לו השופט, אוי לו לזה שסניגורון עשה קניגורון. מה אתה מדבר בכלל? אתה מדבר על זה שהוא היה גזלן וחמצן, גזל אותך, אז הנה אופטיק, תשלחו אותו מהר לתליה. אז בן אדם לפעמים מביא כסף שהוא כסף לא טהור, ונותן אותו לבית הכנסת, או שניים רבים ביניהם על כסף, והוא פשוט אחד גוזל את השני ומוציא ממנו מעות שלו כדין, ואומר, אתה יודע מה, ניתן את זה לישיבה, ניתן את זה למקום פלוני, ככה. אז הוא יוצא טהור, יוצא בסדר כאילו עם הקדוש ברוך הוא. בוצע ברך, זה לא זה. כדי לעשות מצוות קודם כל צריך להיות סור מרע. סור מרע קודם יתקן, ישיר את הגזלה אשר גזל, קודם יתקן את המעשים הלא טובים שלו, אחרי זה תקריב. וזה התורה אומרת בראש ובראשונה בחומש ויקרא. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אם אתה רוצה להקריב קורבן, קודם כל אדם. הכוונה כמו איך אומרים לילד, תהיה בן אדם. קודם כל תהיה שלם, תקן את מעשיך. תקן את מעשיך, אל תעשה עבירות, אל תכעיס את הבורא כל יום, אל תכעיס את הבורא כל רגע. תהיה אדם, אחר כך כי יקריב מכם קורבן לשם. קודם אתה תתקן את עצמך, אחר כך תתקרב. ובזה כתוב בסוף, ונרצה לו לכפר עליו. הכוונה, שמח ידוע על ראש העולם, ונרצה לו לכפר עליו. אם עשה כך, באמת מתרצה בשמיים. אנחנו רואים בתורה עוד מקום, מקום הראשון שמוזכר אדם, בקשר לאדם הראשון. האדם הראשון כתוב שברא הקדוש ברוך הוא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. אפילו זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. למה דווקא אם הוא זכר ונקבה אז נקראים אדם? אז הגמרא דרשה שאם אדם לא נשוי, שרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא חומה, בלא ברכה, הוא לא נקרא אדם שלם. ומתי נקרא אדם שלם? עד שזוכה לחופה. בסדר, אבל מה העניין של זכר ונקבה נקרא אדם? בלי זה לא נקרא אדם. אומר רבנו חיים בן עצר, זה אור החיים עליו השלום, שזכר ונקבה הכוונה נותן ומקבל. האיש עובד, התפקיד שלו לעבוד, להביא פרנסה, להנהיג את הבית, ללמוד תורה, וכל מה שהוא לומד בבית הוא דואג שהכל יתבצע לפי ההלכה. מביא פרנסה, והאישה תפקידה לנהל את ענייני הבית, לקבל מהאיש ולנהל ענייני הבית. האיש נקרא נותן, האישה נקראת מקבלת. זה פירוש זכר ונקבה. כשהתורה אומרת זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם, אומר רבנו חיים בן עצר חידוש, שזה לא רק בענייני משפחה, ענייני בית. בכל עניין בעולם יש זכר ויש נקבה. עשיר ועני זה נקרא זכר ונקבה. העשיר נותן, העני מקבל. גיבורים וחלשים, הגיבורים מגנים על החלשים, זה נותן, זה מקבל. רב ותלמידיו, זה נותן, זה מקבל. בכל עניין בעולם, וזה לא חייב שאותו אדם תמיד הוא נקרא בחינת הזכר. דוגמה, יכול להיות איש שהוא את חברו ילמד תורה, כמו יששכר וזבולון. יששכר היה לומד תורה וזבולון היה יוצא לסחורה, אז יששכר כשהיה לומד תורה הוא מלמד אותה את זבולון, יששכר היה נקרא הנותן, זבולון המקבל, אחר הזבולון נותן לו חלק ברכוש, הוא היה מרוויח, זבולון נותן, יששכר מקבל. וכך כל העולם, כל הזמן העולם בנוי על זה. כותב רבנו חיים בן עצר, שאם נתבונן כל העולם זה ככה, אחד צריך את השני. הנהגי אוטובוסים צריכים את אלה שלומדים תורה כדי שיגנו עליהם ויהיה להם פרנסה טובה. אלה שלומדים תורה צריכים את נהגי האוטובוסים שיסיעו אותם למקומותיהם. בעלי המכולת צריכים את אלה ואלה צריכים את אלה. וכך אתה תראה בכל המקצועות ובכל שטחי החיים, זה נותן וזה מקבל. הנותן מקבל והמקבל נותן, וכן הלאה. כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא את העולם בצורה שכולם ייתנו, כולם יקבלו, ותהיה הדדיות ויהיה תלות של כל הבריות אחד בשני. זה מביא לאחדות, זה מביא לקשר בין הבריות, וזה מביא שאנחנו נאמין בקדוש ברוך הוא שהוא ברא שמיים וארץ, וכולנו עובדים ומשרתים את הקדוש ברוך הוא ומקיימים את רצונו. אז נמצא שזכר ונקבה אברהם זה לא רק באיש ואישה בענייני משפחה בבית, זה גם בתורה ככה, בחוכמה, בעושר, בגבורה. ידוע שאדם נותן צדקה אז הוא כתוב מקיים שם הוויה, והרשש רבנו שלום של רבי זכותו תגן עלינו כותב שבצדקה יש הוויה מלא, אפילו אם נתת פרוטה אחת של צדקה. איך הוא אומר פרוטת הצדקה? זה דוגמת אות יוד. חמש אצבעות ידיך זה אות ה, זרוע שלך זה אות ו, וחמש אצבעות העני או חמש אצבעות הגבי או זה שמסתובב עם הקופה מחזיק את הקופה בחמש אצבעות, ואתה נותן לתוכה רבע אחרונה. בזה אתה מקיים שם הוויה שלם. זכר הונקבה ברעם ויקרא שמם אדם. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כשאתה מקיים, עושה קורבן, קורבן זה לא רק בזמן בית המקדש שהיו מקריבים בהמה, בקר, צאן. קורבן, אתה היום הלכת לבית הכנסת, ישבת, קראת עוד כמה מזמורי תהילים, זה נקרא הקרבת קורבן. אתה היום הלכת לעוד איזה שיעור תורה, הקרבת קורבן. פללת יותר בכוונה, הקרבת קורבן. נתת צדקה, זה נקרא קורבן. כל דבר שעושים לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה גדר של אדם כי יקריב מכם קורבן. אז גורם שם הוויה לשלם. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. ועוד כוונה יש פה. כותב רבינו חי ונתר, שיתכוון בכל מה שהוא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. לא בשביל שהיום יש לו איזה משפט, או היום יש לו איזה בירור, או היום יש לו איזה עבודה חדשה, או היום יש לו איזה פגישה חשובה, אז הוא הלך לקרוא עוד מזמורי תהילים ונתן עוד צדקה. נכון שזה גרם לו שהוא יתעורר על ידי זה לעשות יותר. אבל אתה תעשה לשם, תגיד ריבונו של עולם, אני עושה את זה לכבודך. ואתה ריבונו של עולם, אם תרצה, כי אתה רב חסד ורב להושיע, תענה לי ותעשה בקשתי וגם כן תמלא שאלתי. אבל אני את הצדקה שאני נותן, את הלימוד תורה שאני לומד, זה לכבודו יתברך, לא בשביל דבר אחר. זה אדם תיקריב מכם קורבן לשם. כל קורבן וקורבן שאדם מקריב ונותן יהיה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. עוד, אדם מאיזה שורש זה אדם? ויברא השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, כתוב בפירוש בתורה, נקרא על שם האדמה, נקרא אדם. באדם יש אדמה, הוא הבן של האדמה, האדמה היא האם, והאדם הוא בנה. אנחנו כולנו נקראנו בשר ודם, שאנחנו נוצרנו מן האדמה. כמו שמזכירים אדם וברכים אותו, אז מזכירים אותו בשם אמו, כך האדם מזכירה אותו התורה בשם אמו, היא האדמה. ולמה? אז זה, יש בזה גם זכות וגם מוסר. מוסר יש פה לאדם, שמה שיעשה לא יתגאה. מה שיעשה ומה שהוא זכה ולאן שלא הגיע. בתורה אין כמו בתורה, למד תורה יותר מכולם, אל תתגאה, כי אתה עדיין אדם. אתה לא הפכת להיות מלאך, ואתה אין לך כנפיים ואתה שט בהם בשמיים. אתה אדם. עושר גדול עשית, אתה אדם. צדקה רבה נתת, אתה אדם. אדם כי יקרים מכם קורבן לשם. זכית ללכת לקדוש ברוך הוא ולתת לו קורבן ולעשות לו ריח ניחוח לפניו, תזכור שאתה עדיין אדם. הוא אומר, לא כל אומה מלך בשר ודם עכשיו אם בא, ואתה יצאת לקראתו והבאת לו איזה מתנה נאה והוא נהנה ושמח. כמה נחתוח יש לך, וכל הצלמים עטו עליך וצילמו אותך וראיינו אותך ושאלו אותך, ואתה סס ושמח שזכית להתקרב לאיזה מלך למסור לו איזה מתנה. עכשיו אתה מוסר איזה מתנה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מביא לו קורבן, או לומד לפניו, או מתפלל לפניו. אל תתגאה. נכון שזה שבח גדול, אבל תזכור שאתה אדם. זה המוסר שיש באדמה. אדם זה אדמה. מצד שני יש זכות. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אל נא הבט בעמלנו ואל תביט במעלנו. זאת אומרת, תביט בעמל שאנחנו עומלים, אבל אל תביט במעל. מעל זה שאדם לא ממלא את תפקידו כהוגן. מה הקשר? מה זה משחק מילים? עמל, מעל, שזה אותו אותיות, כך עשו לנו? לא. העמל זה, המעל בא מהעמל. עמל, למה אדם צריך להתעייף כשהוא לומד תורה? מפני שיש לו גוף אחור. כמה שיש יותר שומן, אז זה מקשה עליו יותר לרוץ לבית הכנסת. כמה שיש לו יותר גשמיות בגוף, אז מקשה עליו לקום ולהתגבר כארי לעבודת הבורא. וכמה שיהיה, ככל שנלך ונזדקך, אז עדיין יש אפרוריות. האפרוריות מהאדם לא עוזבת אותו עד יום מותו. רק משה רבנו היה יחיד במינו שהתורה מעידה עליו, ומשה בן 120 שנה לא קהתה עינו ולא נס לחו. מה התורה באה עליה לתאר לנו כמה הוא היה יפה וגיבור וחזק? זה מה שהתורה? לא. התורה באה להגיד לנו על משה רבנו שבדרך כלל נוהג שבעולם אדם מתבגר, אדם מזדקן, אדם מתעייף, נגיד אתמול בלילה לא ישן כל הלילה, אז היום בבית הכנסת כדי להתפלל הוא קצת מתעייף, או אדם שעבד כל היום בא בערב לשיעור תורה, שמע איזה סיפור, אז קצת עשה לו טוב, אבל מתחיל לנמנם כי הוא עייף. משה רבנו מעולם לא גילה סימני עייפות. משה רבנו היה האדם היחיד עלי אדמות שביטל את כל כוחות הגוף לפני הנשמה, ואף פעם כוחות הגוף לא בגד בו. אצלנו הגוף בוגד לפעמים, חזן הכי מהולל לפעמים מסלסל בקוד העולה למעלה, נתקע, נשבר לו הכל. אדם גיבור במרוץ הכי ירוץ יעצור באמצע. חכם הכי גדול לפעמים יכול לטעות בדבר הנחה, ולא בושה, אנחנו לא מלאכים, בני אדם, בשר ודם. אבל הכוח של משה רבנו היה שביות גם בין 120 שנה לא חאת עינו ולא נס לחו. כוונה באותו מרץ, באותו חשק. אדם שלומד תורה, אז תראה בתחילת הלימוד שלו איזה חשק יש לו ואיזה מרץ יש לו, אחר כך במשך השנים, איך אומרים, נשחק, משתפשף, אז נשחק. אבל החוכמה של האדם להישאר באותו מרץ, על אותה רמה, להישאר צעיר ברוחו עד סוף ימיו, זה שבח גדול. השבח הגדול של האדם, גם כשיש לו סיבות להתעייף, הוא לא מתעייף. וזה אנחנו רואים, אנא אבט בעמלנו ואל תאבט במעלנו. אז אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים, אנחנו הרבה פעמים מועלים, אבל לא בזדון, לא להכעיס חלילה. מועלים, יש לנו יצר, יש לנו אפרוריות בגוף, וזה מקשה עלינו לעבוד אותך, זה מפריע לנו בעבודת השם. אז אתה רואה שאנחנו מועלים, אבל הבט בעמלנו, כמה אנחנו תורחים, זה יש לנו יצר קשה שאנחנו נלחמים איתו, אנחנו לא משה רבנו עדיין. אז אנא הבט בעמלנו, שאנחנו עומלים, איזה יצרה קשה יש לנו שאנחנו צריכים להילחם בו יום יום, הוא עורב לנו ויום יום מנסה להכשיל אותנו. ואל תביט במעלנו, זה מתרצים את השאלה שכל המפרשים שואלים. קרה פה דבר מאוד מעניין, תזכר במשה רבנו בין 120 שנה היה. יש על כמה צדיקים ידוע לנו שחיו גם כן 120, וגם דוגמת משה, מה שקרה עם משה בערך זה סמלי שקרה גם איתם. משה רבנו ידוע 40 שנה היה בבית פרעו, אחר כך 40 שנה ברח מבית פרעו, 40 שנה היה בארץ קוש, היה מלך, עד שהגיע למדיין אצל יתרו, שיתרו היה לפני כן, אחרי כן. ו-40 שנה האחרונות הנהיג את עם ישראל, 40 שנה האחרונות, כמו שכתוב בתורה, משה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעו מלך מצרים, ואז הוא הוציא את ישראל עם כל המכות שהביא על פרעו, ואחר כך 40 שנה במדבר הנהיג אותנו. ראינו שהיו עוד צדיקים דוגמת משה רבנו. רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה תלמיד של הלל הזקן, הוא כמעט מראשוני התנאים, מהדורות הראשונים של התנאים. רבן יוחנן בן זכאי, כבר אומרת אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, ש-40 שנה עסק בפרקמתיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי 40 שנה עם הראשונות, היה מפורסם, סוחר מפורסם, ארגון התעשיינים, בטח היו לוקחים אותו נשיא שם. לשר האוצר, כל המפלגות היו מתחננות שהוא יהיה שר האוצר. כלכלן עצום היה, רבן יוחנן בן זכאי סוחר גדול. אחרי 40 שנה אמר, גמרנו, אני רוצה רק ללמוד תורה. גם, זאת אומרת, גם לא שב-40 שנים הראשונים לא למד, הוא למד, אבל בעיקר עסק בפרקמתיה. היה מפורסם ככלכלן גדול. אחרי 40 שנה רבן יוחנן בן זכאי עוזב את כל העסקים, עוזב את העבודה, עוזב את המסחר, יושב לומד תורה, אבל רק לומד 40 שנה, מגיל 40 עד גיל 80. אחרי 80 שנה שרבן יוחנן בן זכאי גמר ללמוד, התחיל ללמד תורה. ואיזה ישיבה הייתה לו בירושלים, הוא היה ראש הסנהדרין, רבי אלעזר הגדול, שהוא רבי אלעזר בן הורקנוס, שהיה לו שדות לאבא שלו בלוד, מלוד ועד כפר סבא ועד כפר טירה שבמשולש, והיה חורש באדמות. ורבי אלעזר היה בן 22 שנה לא למד תורה, ובא לחרוש, נשברה רגל הפרה, נשברה מחרשה, נשברה רגל הפרה, חפצה עקו עליו, ברח. הלך ברגל 3 ימים עד ירושלים. לא היה לא אגד ולא דן ולא שום דבר. הלך ברגל, הלך ברגל ולא למד תורה. ולא אכל כלום כל הדרך 3 ימים, עד שהגיע לישיבה של רבן יוחנן וזכאי בירושלים. ואז לא היה זמן רישום או לא זמן רישום, מקבלים תמיד, רבן יוחנן וזכאי היה מקבל אפילו מי שבא לא בשעה כרישום, ובא אליו ולמד אצלו תורה, גדל. ורבי אלעזר, זה רבי אלעזר רבו של רבי עקיבא, אחר כך תראה, רבי אלעזר העמיד תלמיד גדול בעם ישראל את רבי עקיבא. תראה מי היה רבן יוחנן וזכאי. השואלים לא אסור, אברהם וזכאי, למה עסק אחרי הקדוש ברוך הוא 40 שנה ראשונות? עסק בפרקמתיה, עם 40 שנים האחרונים של החיים שלו, שלימד תורה, תראה איזה תלמידים מעמיד. הוא היה חברו של יונתן בן עוזיאל, מאותו כיתה הם היו 80 תלמידים של הלל. יונתן בן עוזיאל היה גדול, ורבן וזכאי קטן, היה מקטין את עצמו. אז תאר לך, אז אם היה לומד תורה בגיל 40 שנים הראשונות, מי יודע מה היה עושה עוד כמה וכמה, איזה תורה. זה אחד. השני, כתוב על הלל הזקן. הלל הזקן גם כן היה חי 120 שנה, היה זקן. רבי עקיבא, רבי עקיבא היה עם הארץ 40 שנה ראשונות, לא היה לומד תורה. ועוד יותר, היה אומר, מי תנית תמיד חכם ואנשכנו כחמור. 40 שנה למד ו40 שנה לימד. למה? שוב, גם אצלו יש אותה השאלה, בונו של עולם, למה רבי עקיבא היה צריך 40 שנים ראשונות להיות עם הארץ? אם רבי עקיבא דורש כתרי אותיות, הרי התורה הייתה צריכה להינתן על ידו. כשמשה רבנו עולה לשמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, אומר לו, מי מעקב על אתך? בשמה אתה קושר כתרים לאותיות? אמר לו, יבוא רבי עקיבא, יבוא תלמיד אחד שקוראים לו עקיבא בן יוסף, והוא ידרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. 24,000 תלמידים היה לו לרבי עקיבא. עזב את אשתו 12 שנה ועוד 12 שנה, חוזר עם גדוד של 24,000 תלמידים, ואחר כך מעמיד 5 תלמידים שהעירו את כל העולם, עד היום מעירים את העולם. רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אלעאי, כל ילד בישראל מכיר את השמות שלהם, רבי נחמיה ורבי אלעזר בן שמוע, אלה 5 תלמידים ששמח אותם רבי עקיבא. אז לא אסור, לא חבל, רבי עקיבא 40 שנים ראשונות של החיים שלו התבזבזו, תאר לך שהוא היה לומד גם ב-40 שנה הראשונות. אותו הדבר רבי יוחנן בן זכאי, לא אסור. אז אומר, תראה, עד רבה, זה לא התבזבז. למה זה לא התבזבז? הם הצדיקים, כשעסקו במסחר, כשעסקו בעיני העולם הזה, ראו איך אנשים הולכים. תראה לך, אדם שרץ לבורסה, אז אפילו יהיה סופת שלגים, אפילו יהיה קור, אפילו יהיה חום, אפילו תלי סקד תשים באוויר, הוא רץ, הוא רץ. הוא רץ לעבודה, מוסר נפשו על העבודה, ואז הוא בונה את אותו קונצרן, את אותו מפעל, שזה דברים בטלים שבין לילה היה ובין לילה עבד. אז הם 40 שנה הראשונים שלהם, כל אחד מהצדיקים הללו, ראו וחיו את זה. את הפרקמתיה, את הסחורה, את עם ארצות, ראו איך עמי הארץ מוסרים נפשם על דברים שהם הבל וריק. תראה את הפוליטיקאים איך רצים ומתרוצצים על כל בדל של איזה רעיון או איזה שטויות או איזה חצי דקה ברדיו או אני יודע מה. אז ראו כמה הם מוסרים את עצמם בשביל זה, אמרו, ומה בשביל הבל וריק אלה איך מוסרים את עצמם, או לא עלינו למשחקי כדורגל וכדורסל, ובתאום כל העיר כולם רצים ומוסרים את נפשם בשביל איזה שטות. אמרו על התורה להבדיל אלף אלפי הבדלות, על אחת כמה וכמה. אבל רבן בן זכאי 40 שנה הראשונות עסק בפרקמתיה, לא רק פרקמתיה, הוא למד את המסחר, לקח את כל השיטות של המסחר, לקח אותם לתורה. אמר את כל אותה אנרגיה שהיו שמשקיעים הסוחרים במסחר ובכספים, אנחנו פי כמה וכמה צריכים להשקיע בתורה. כי אחד שגדל כל הזמן בתלמוד תורה והיה לו אבא צדיק, גם הם היה להם אבות צדיקים, ולא ראה ולא ידע את העולם הזה, הוא לומד בית המדרש, אז הוא לומד, אשרנו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אבל אחד שרואה שם, איך שם מוסרים את עצמם על ההבל וריק, הוא בא לפה אחר כך ואומר, ומה על חיי שעה, תראה איך הם מוסרים את עצמם על חיי עולם, על אחת כמה וכמה. אז בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה להם שב-40 שנים הראשונות יתעסקו בדברים גשמיים, כדי שאחר כך ימסרו נפשם פי כמה וכמה בשביל עניינים רוחניים. וזה לכן עשרת הדיברות מתחילות ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה מארץ מצרים מבית עבדים, לכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה התורה מזכירה לנו בתחילת עשרת הדיברות אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה ואומר, תראו, אני שם לפניכם תורה ואתם צריכים ללמוד תורה, ואל תגידו התורה קשה וקשה ללמוד אותה ואין לנו כוח ואנחנו לא בנויים לזה ואין לנו את הכישרונות. תזכרו שהייתם בארץ מצרים, תזכרו איך שעבדתם שם. הרי לא היה אומה סוציאליסטית בעולם כמו מצרים. הם הכניסו לאנשים לראש רק עבודה, עבודה ועבודה, בוקר, ערב וצהריים ולילה, חושך, שבת, חול, כל הזמן לעבוד. מצרים הייתה כגן הירק, ארץ פורחת, היה בה כל טוב. הרי במדבר כמה פעמים הם אומרים, זכרנו את הבצלים, את השומים, את הדגה, את הבשר, בשבטנו עשיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. היה להם כל טוב שבעולם, אבל מה פרעה הרשע? הכניס להם כל הזמן עבודה. והם היו עובדים מהבוקר, מעלות השחר עד הכוכבים. אומר הקדוש ברוך הוא במתן תורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. תזכרו איך עבדתם שם בענייני העולם הזה, ועבדתם למישהו אחר, למדינה זרה. עכשיו תעבדו בשביל עצמכם. אנחנו כל מה שאנחנו עובדים בעולם הזה בתורה ובמצוות, אדם צריך לדעת זה בשבילו, שיהיה לו חלק אחר כך בעולם הבא. אז לכן תזכור את זה, איך שהיה לכם בהתחלה, עבד היית בארץ מצרים, כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ואז ושמרת ועשית את כל החוקים האלה, או למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זאת אומרת, כל רגע שאדם מתעייף ולא יכול להמשיך ללמוד ולא יכול להמשיך לקיים מצוות, תזכור איך שהיית בעבד בארץ מצרים, ושם האל לא היה עייף, מיד השוטרים מכים על הראש, על הבטן, על הגב, אין חוכמות, שם צריך לעבוד. אז כאן אין מי שמכה אותך, אבל תעבוד כדי שיהיה לך חלק בעולם הבא. זה בחינת אדם כי יקריב מכם. כתוב בגמרא, כשהקדוש ברוך הוא אמר לישראל מצוות הקורבנות בפרשה שלנו, ויקרא אל משה וכולי, לדבר את בני ישראל אדם כי יקריב מכם, מיד באו כל הגויים אומות העולם ממח שמם, באו אצל בלעם. הם, מי יש להם? יש להם בלעם. הלכו אצל שתום עין בלעם ואמרו לו, למה הקדוש ברוך הוא נותן קורבנות בישראל ולנו לגויים לא נותן קורבנות? אז הייתה שאלה. מיד ענה להם בלעם ואמר להם, לישראל נתן להם תורה, אז נתן להם גם קורבנות, אבל לאומות העולם שלא קיבלו את התורה אין להם קורבנות. שואלים מפרשים, מה הקשר? שאם ישראל נתן להם תורה נתן להם קורבנות, ולאומות לא נתן תורה לא נתן קורבנות. בכי אומות העולם אין להם מצוות, עם מה שמם יש להם 7 מצוות בני נוח, וכל גוי שלא מקיים אחד מ7 מצוות בני נוח נהרג מיד, לא אין אצלו שוגג ואין מזיד, בלי עדים ובלי התראה. אצל ישראל יש עדים והתראה וסנהדרין, אצל גוי אין. זה הלכה פסוקה בהרמב״ם, זה לא יעזור לא לבית המשפט העליון ולא לממשלת ישראל. זה הלכה, ככה הלכה אומרת. אני לא אומר שאנחנו נלך ונהרוג אותם, אבל כולם חייבים מיטה, אין גוי היום שלא חייב מיטה מדאורייתא. אז עכשיו אומר, מה הקשר בין קורבנות? אז הם חייבים מיטה, שימח שמם, שיחזרו בתשובה ויקריבו קורבנות. למה לא נתן להם קורבנות? מה הקשר אם יש תורה? זאת אומרת, תראה, כתוב, וכך למדנו בעשרת אמת תשובה, טוב וסלח השם על כן אורח חטאים בדרך, רחום וחנון השם על כן אורח חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא איש חסד, והוא הראה לנו את דרך, מה זה דרך? דרך התשובה. מה הפירוש? מראה אומרת, שאלו את הנביאים, שאלו לחוכמה, חותם מה דינו? אמרה, ימות, חטאים תרדף רעה.